אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום אריאל, ישראל מחריפה את המתקפות בעזה, זאת לאחר שהמסע ומתן לעסקת חטופים שוב מגיע למבוי סתום. בחמאס הודיעו למתפחות כי הם מוכנים לשחרר 5 חטופים חיים תמורת 50 ימים של הפסקת אש וחזרה לשולחן המסע ומתן על שלב ב' של העסקה, שתכלול נסיגה מלאה של צהל מעזה והפסקה מוחלטת של הלחימה. בישראל, לעומת זאת, דורשים עסקה שקרובה יותר למתווה ויטקוף. ישראל דורשת שחרור 11 חטופים חיים, 10 מהם תמורת שחרור אסירים וחטוף נוסף, החייל בעל האזרחות האמריקנית עידן אלכסנדר, ששוחרר כמחווה לטראמפ. כמו כן דורשת ישראל 16 חטופים חללים, כל זה תמורת 40 ימי הפסקת אש. ישראל מתעקשת כי במסגרת העסקה יעביר חמאס מידע על כלל החטופים המתים והחיים. המרחק הרגע בין הצדים גדול, וכשאין עסקה מסתמנת באופק, נתניהו הודיע על החרפת הלחימה בעזה.
אנחנו עושים דבר נוסף. אנחנו תופסים את ציר מורג. זאת תהיה הפילדלפי השנייה, ציר פילדלפי הנוסף. משום שאנחנו עכשיו מבטרים את הרצועה. ואנחנו מוסיפים את הלחץ צעד אחר צעד, כדי שיתנו לנו את חטופנו. וככל שלא ייתנו, כך הלחץ יגבר עד שיתנו.
שר הביטחון ישראל כץ אמר בהצהרה שיצא מלשכתו כי המבצע בעזה מתרחב תוך פינוי נרחב של אוכלוסייה עזתית משטחי הלחימה ותפיסת שטחים נרחבים שהצורפו לאזורי הביטחון של מדינת ישראל, וקרא לתושבי עזה לפעול כעת לסילוק חמאס והחזרת כל החטופים. בינתיים, לאור המצב הקשה בעזה, לראשונה מתחילה תסיסה נגד חמאס, כשבשבועיים האחרונים התקיימו הפגנות ברצועה נגד הארגון, בהן השתתפו מאות אנשים. זה התחיל בהפגנה ספונטנית בבית לחיה, בה השתתפו מאות אנשים שקראו להפסיק את הלחימה וגינו את שלטון חמאס. ההפגנות התרחבו לאזורים נוספים ברצועה, כשהתסיסה נגד חמאס מורגשת גם ברשתות החברתיות. בחמאס ניסו להפחית מחשיבות המחאה, וטענו כי ההפגנות אינן משקפות את עמדות הציבור הפלסטיני בעזה, וכי סוכנים ישראלים הם שעומדים מאחורי המחאה. במקביל נעשים מאמצים בחמאס לדכא את ההפגנות בהצלחה חלקית. מקורות פלסטינים טוענים כי חמאס הפעינה והוציא להורג את הצעיר העזתי עודאי ערבי שהשתתף בהפגנות, בעוד אחרים העידו כי קיבלו לכאורה איומים על חייהם. והמצב בעזה מחמיר מיום ליום. לפני כחודש הודיע ישראל על הפסקת הכנסת הסיוע לרצועה, וברשת CNN דיווחו השבוע כי תוכנית המזון של האום הודיעה על סגירת כל המאפיות שלה ברצועה בעקבות מחסור בקמח ודלק. בארגון הודיעו כי בתוך שבועיים גם לא יוכלו לספק ארוחות חמות. פרשת קטרגייט חוזרה לכותרות בגדול השבוע עם העצרם של שני החשודים המרכזיים בפרשה. יועצו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, ומי שהיה דובר בלשכה, אלי פלדשטיין. פלדשטיין נאשם בפרשה נוספת בה הוא נחשד בהדלפה לכאורה של מסמך חסוי לעיתון הבילד הגרמני. בהחלטת הערכת המעצר תיאר השופט מנחם מזרחי את המעשים בהם נחשדים השניים, וכך עולה מהתיאור. חברה אמריקאית בבעלות ג'יי פוטליק, מי שהיה בעבר יועצו של הנשיא קלינטון, עוסקת בין השאר בקידום אינטרסים של קטר במספר מדינות, יצרה לכאורה קשר ישיר ועקיף עם יועצו הבכיר של נתניהו, יונתן אוריך, במטרה ליחצן את קטר באופן חיובי בנושא עסקת החטופים, ולהפיץ מסרים שליליים ביחס למתווכת הנוספת, מצרים, כדי להעלות את קרנה של קטר. לשם כך נוצר חיבור עסקי כלכלי בין חברה זו בתיווכם של אוריך וחשוד נוסף, וזאת תמורת תשלום כספי שהוא עבר מהחברה לפלדשטיין באמצעות איש העסקים גיל ברגר. כלומר, לפי החשד פעלו החשודים להעברת מסרים לכתבי עיתונות באופן שהוצגו באמצעי התקשורת כתבות אוהדות של קטר, תוך הקטנת חלקה של מצרים כמתווכת הוגנת בעסקה, ותוך הכתבת סדר היום התקשורתי הלכה למעשה, כך כתב השופט מזרחי. בעקבות מעצרם של השניים ביום שני הופסקה עדותו של נתניהו בבית המשפט בדיונים המתנהלים נגדו בתיקי אלפים, היות שנתניהו ויונתן אוריך מיוצגים על ידי אותו עורך דין עמית חדד שנדרש בדחיפות ללקוחו השני אוריך. בנוסף נתניהו התבקש לתת עדות במשטרה באותו יום בפרשת קטרגייט, יש לציין שנתניהו עצמו לא חשוד בשלב זה במעורבות בפרשה. עם סיום חקירתו בידי השוטרים הוציא ראש הממשלה הודעה מצולמת בה הביע את זעמו על הפרשה ואמר כי מדובר בעוד רדיפה פוליטית.
כשנתבקשתי לתת עדות אמרתי אני מפנה את הלוח זמנים שלי, אני רוצה לתת עדות עכשיו. עכשיו, לא לחכות אפילו רגע. המשטרה אמרה צריך 4 שעות. אחרי שעה נגמרו להם השאלות. לקחו הפסקה של 1.5 שעה, חזרו ל10 דקות, אמרתי תראו לי חומר, תראו לי משהו, ולא היה להם שום דבר להראות. ואני נדהמתי, זאת אומרת, הבנתי שיש פה חקירה פוליטית, אבל לא ידעתי עד כמה. והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים, על כלום ושום דבר. זה צייד פוליטי, זה נועד רק למטרה אחת, למנוע את הפיתורים של ראש השבא, כאילו יש פה איזו פרשייה, אין פה שום דבר, וגם להביא להפלתו של ראש הממשלה מהימין. חקירה פוליטית, צייד פוליטי, זה מה שיש פה. אין פה שום דבר אחר.
אז מה הקשר לראש השבק? כזכור, הממשלה החליטה בחודש שעבר לפטר את ראש השבק, צעד שעורר סערה גדולה והוציא המוני אזרחים למחות ברחובות. כמו כן, עתירות הוגשו לבגץ בטענה שהמהלך לא חוקי, ונתניהו נמצא בניגוד אינטרסים, שכן השבק חוקר את פרשיית קטרגייט בלשכתו. אבל גם בפרשת פיטורי ראש השבק נרשמה השבוע לנתניהו מבוכה נוספת, כאשר ביום שני בבוקר הוציא ראש הממשלה הודעה כי לאחר שראיין 7 מועמדים החליט למנות לראש השבק את מפקד חיל הים לשעבר האלוף המילואים אלי שרביט ונאלץ לחזור בו. דווקא אנשי מחנה נתניהו לא אהבו את המינוי, כיוון ששרביט השתתף בעבר בהפגנות נגד הממשלה בקפלן. התקשורת הישראלית דיווחה שגם שרה נתניהו ובנו של ראש הממשלה יאיר שנמצא במיאמי, מיהרו לכאורה להתערב נגד המינוי. למחרת הוציא ראש הממשלה הודעה כי לאחר מחשבה נוספת החליט לבחון מועמדים אחרים על פני שרביט. יומיים לאחר מכן, והפעם בהודעה מצומצמת יותר שנשלחה רק למספר כתבים ישראלים, הודיע ראש הממשלה כי סגנו של רונן בר שין ימונה לממלא מקום זמני עד שיוחלט על מחליף קבוע. נזכיר כי בגץ הקפיא בינתיים את פיתוריו של רונן בר עד לדיון בנושא, אך אישר לנתניהו לראיין מועמדים לתפקיד. הדיון בבגץ אמור להארך במאי. ומי שעוד נחקר בפרשת קטרגייט הוא העיתונאי והעורך הראשי של עיתון ג'רוזלם פוסט צביקה קליין. קליין הוזמן לתת עדות, אך במהלך עדותו הודיעו לו השוטרים שהעדות הפכה לחקירה באזרה. לטענתו, השוטרים לא ציינו מהן חשדות הספציפיים נגדו. בשנה שעברה ביקר קליין בקטר בהזמנת השלטונות הקטרים, ערך שם רעיונות ואף כתב על כך סדרת כתבות לג'רוזלם פוסט. קליין הכחיש שדוברו לשעבר של ראש הממשלה אלי פלדשטיין הוא שתאם את הביקור, אך בערוץ 13 טוענים שפלדשטיין ניסה לתאם לקליין רעיון על הביקור בתוכניתו של רביב דרוקר מערוץ 13. בישראל נשמעה ביקורת רבה על חקירתו של העיתונאי, ויש אף שדרשו הבהרה מהיועצת המשפטית לממשלה האם היא אישרה את החקירה, אך עד עתה היועמ"שית גלי בהרב מיארה סירבה לענות. ולמרות התחדשות ירי הטילים מתימן, בישראל בינתיים נמנעים מלתקוף את החות'ים בחזרה. לדברי מקור המעורה בפרטים, גורמים בוושינגטון ביקשו מישראל שלא להגיב, כל עוד האמריקאים עצמם תוקפים מטרות בתימן כמעט מדי יום. בישיבת הממשלה השבוע, בעוד שראש הממשלה ציין את המדיניות התקיפה של ישראל נגד כל ירי מחמאס וחיזבאללה, בהתייחסו לעניין החות'ים, בחר נתניהו לשבח את הפעילות האמריקאית ונמנע מלהתייחס לתגובה ישראלית. אני מאוד מעריך את הפעולה של ארצות הברית בעלת בריתנו, אמר נתניהו, הם מטפלים בהם בעוצמה רבה. בתוך כך ארצות הברית מגבירה את כוחותיה במזרח התיכון לאחרונה על רקע המתיחות עם איראן, והגנרל מייק קורילה, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, ביקר השבוע שוב בישראל ונפגש עם הרמטכ"ל ועם בכירי מערכת הביטחון. שורדת השבי עמית סוסנה קיבלה השבוע בוושינגטון את הפרס הבינלאומי לנשים האמיצות ממזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו והגברת הראשונה של ארצות הברית מלניה טראמפ. סוסנה ששוחרה מהשבי אחרי 55 ימים במסגרת העסקה הראשונה לשחרור שבויים היא אחת משמונה נשים מרחבי העולם שזכו השנה בפרס המוענק לנשים פורצות דרך שהפגינו אומץ לב יוצא דופן ומנהיגות מעוררת השראה. סוסנה שפועלת מאז שחרורה למען שחרורם של החטופים האחורים, ולמרות הקושי בחרה לשתף בחוויות הקשות שעברו עליה ובאלימות המינית שעברה בשבי, כנגד הקולות ברחבי העולם שמכחישים ומתעלמים. הנה קטע מדבריה בטקס בקולה שלה.
I vowed that if I would survive, I would never be silent. I would speak not just for myself, but for every woman who had been silenced. When I first told my story, I only wanted to raise awareness about the horrors of captivity and the terror of October 7th. But my story became part of a much bigger conversation, one about sexual violence, about war, and about the unimaginable strength of women in the face of brutality.
סוסנה ציינה כי בישראל אנחנו עומדים לחגוג את חג הפסח, סיפור של שחרור, של יציאה מעבדות לחירות, אבל זהו חג הפסח השני שבו בני הערובה עדיין בשבי. בעולם כולו נוצרים יחגגו את חג הפסחא, זמן של התחדשות ותקווה, אבל עבור משפחות רבות אין התחדשות, יש רק המתנה, יש רק געגוע, הן חוששות למה שהוא והן עוברים ותוהות אם יראו אותם שוב, כך אמרה סוזנה. היא הודתה לנשיא טראמפ ולמשרד החוץ האמריקני על פועלם למען שחרור החטופים, וקראה ליתר מנהיגי העולם לפעול ולסייע לשחרורם של יתר 59 החטופים שעדיין בשבי. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.